לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, עוד באייר תשע"ט, ואנחנו נדבר ביומן שלנו על כמה וכמה עניינים. ושם אנחנו נפתח עם המגעים הקואליציוניים שמתקרבים לקראת נקודת רתיחה, סרבנות, החרמות לכאורה, והאשמות הדדיות בין החברות הצפויות לקואליציה הבאה. אנחנו נדבר עם חבר הכנסת עודד פורר, איש ישראל ביתנו, הוא יגיב לאשמות שמותחות במפלגתו מכיוונן של השותפות לקואליציה הבאה. הוא יגיד לנו כאן שמדובר בהאשמות שווא, ויציג את בסך הכל חמש הנקודות העקרוניות שלטעמו בלעדיהן המפלגה שלו יכולה להישאר בחוץ, ואפשר ללכת שוב לבחירות. נדבר גם על האירוע שבו תושב הרצליה ירק על שגריר פולין. הוא טען שהוא לא ידע שמי שעומד לפניו הוא השגריר. הוא גם טוען שאחד משומרי השגרירות כינה אותו בשמות גנאי. אנחנו נדבר עם מומחה ליחסי ישראל-פולין ומה שקורה מאחורי הקלעים של השגרירות הפולנית בישראל, מאיר בולקה, יושב ראש ארגון לשימור מורשת יהדות אירופה, נשמע את עמדתו. יש לו כמה דברים לספר לנו על השגריר הזה. נדבר גם על התקיפה, תקיפתה של היהודיה בהלסינבורג שבדרום שוודיה. האירוע הזה מעלה שוב את סוגיית ההתמודדות עם תופעות אנטישמיות בקהילות יהודיות ברחבי העולם. ובימים אלה מתקיים בבריסל כינוס של ועידת רבני אירופה, שם דנים הרבנים על מצבן של הקהילות. אנחנו נדבר עם מי שהיה או עדיין נמצא בכנס הזה על ההתמודדויות המורכבות עם התופעות באירופה. ביום שני התקיים כנס מיוחד של רבנים, זה קורה בעקבות מכתב ששיגרו שניים, הרב דוד אוחיון והרב יוסף שלוש, לרבנים ברחבי הארץ. הם מתריעים מסעיף שצפוי להיכלל בהסכם הקואליציוני בין הליכוד למפלגות החרדיות. לפי ההסכם הזה, לפי הסיכום הזה, סמכויות הכשרות יועברו מרבני הערים והיישובים לתאגיד כשרות שינוהל בידי פקידים. המכתב ששלחו הרבנים שלוש ואוחיון לשאר הרבנים הוא תחת הכותרת: אנחנו ישנים בעמידה, זוממים עלינו לחלותנו, ואנו מחשים. אנחנו נהיה כאן עם הרב יוסף שלוש, נשמע ממנו הקצעקתה ומה היה בכנס. נאמרו שם כמה דברים מאוד מאוד חריפים. נדבר גם על פטירתו, מותו של פולדי שוורץ, זיכרונו לברכה, אותו נהג שנפצע באורח קשה מקריסת עמוד תאורה במהלך בניית מתחם האירוויזיון. נדבר על תאונות עבודה, הם גבו בשנה שעברה לא פחות מ-70 קורבנות בנפש. נדבר גם על כך, גם על התקנות שעדיין אינן בתחום הנדרש הזה. וגם נשמע בכלל על תחום עובדי הבמה, התאורנים ואנשי הסאונד. מצטבר שהתחום הזה פשוט לא מוגדר כעבודה בחוק, יש לכך משמעויות גם בנושאים של סיכון חיי אדם וקשיים לקבל זכויות ופיצויים במקרים של פציעה או חמור מכך. איתנו כאן יושב ראש איכות תעשיית המוזיקה בישראל, מסתבר שיש כאן לקונה לא פשוטה. וגם נדבר עם מי שעומד בראש עמותת יד ביד, הרב יעקב גלויברמן. הוא פותח מחר במבצע רחב לסיוע למשפחות ערביות שנזקקות במהלך החומש, חודש הרמדאן. הוא יספר לנו על המיזם הזה, שמבחינתו הוא המשך ישיר לשורת מיזמי חסד שהעמותה שלו מקיימת במהלך כל השנה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לחבר הכנסת עודד פורר, איש ישראל ביתנו, שלום לך.
שלום רב.
בוא תעשה לנו את זה קצר ופשוט, יש או אין מסע ומתן, יש או אין ממשלה באופק?
יש חמש דרישות של ישראל ביתנו, שהן דרישות עקרוניות, ברגע שיגידו עליהן כן, אפשר להתקדם, מאוד מאוד פשוט, לא צריך לעשות את זה מסובך. אני חושב שהיינו מאוד מאוד ברורים, גם בתחילת המסע ומתן וגם עכשיו.
בחמש דרישות הללו אין מקום לפשרות, זה אופן.
תראה, בוא נעבור דרישה דרישה. בוא נתחיל עם מדיניות הביטחון. אנחנו רוצים שתקום כאן ממשלה ימנית. אני לא רוצה ממשלת שמאל, אני רוצה ממשלת ימין. אבל ממשלת ימין זו לא ממשלה שמשלמת פרוטקשן לארגון טרור. זו לא ממשלה שמבליגה אחרי 700 רקטות על מדינת ישראל. זאת לא ממשלה שכשיש אירוויזיון, כולנו עומדים במתח כדי לראות חמאס כן יעשה או לא יעשה בזמן שאנחנו משלמים לו כסף. זו ממשלה שיש לה מדיניות ברורה ללכת להכרעה מול הטרור ולא להסדרה מול הטרור. פעם אחת, פעם שנייה, אין שום סיבה שאזרחי ישראל שעלו לפני 20 שנה או לפני 10 שנים או לפני 5 שנים יצטרכו להישלח לבדיקות DNA על ידי בתי הדין הרבניים. שום סיבה שזה יקרה לא באף מדינה דמוקרטית, בטח שלא במדינת ישראל. בואו נעבור לדרישה של שכר מינימום לקשישים במדינת ישראל, שאנחנו לא רוצים לראות קשישים עניים, אנחנו רוצים שרף המינימום של ההכנסה שלהם יהיה 70% משכר המינימום, דרישה שאין אין צודקת ממנה. ובוודאי שגם הדרישות הנוספות שלנו, קח את חוק הגיוס. חוק הגיוס שעבר בקריאה הראשונה בכנסת הקודמת, כשיושבים בקואליציה ליצמן וגפני ופורוש, ולא מצביעים נגד החוק, יוצאים מהמליאה כדי לא להצביע, כי החוק הזה כבר היה פשרה שנעשתה איתם. מנסים עכשיו לעשות פשרה על פשרה. אי אפשר למכור את אותה סחורה פעמיים. וכמובן בסוף גם רשות ועדת הפנים של הכנסת, שמבחינתנו היא ועדה מאוד מאוד חשובה, בעיקר לגבי ההתנהלות של משרד הפנים מול אוכלוסיות העולים. והגעת לחמש דרישות לא גבוהות מדי, הגיוניות, סבירות, בוודאי לממשלה שרוצה להיות ממשלת ימין.
אז על פניו נשמע שלמעט חוק הגיוס לא צריכה להיות בעיה גם למפלגות האחרות, אז בוא נתמקד רגע בחוק הגיוס הזה. אתה אומר, לכאורה בעצם קיבלתם את זה בעצימת עין, קיבלתם את זה, אז מה אתם רוצים?
את מה קיבלתי?
אתה אומר למפלגות החרדיות, קיבלתם בעצם
נכון.
הזה, אז מה אתם באמת? רוצים עכשיו? מנגד אומר לך, אייכלר, אתם רוצים להחזיק את המדינה כבת ערובה על פי תפיסות עולמכם, ולא מוכנים להתגמש בכלום.
ממש לא. אני קודם כל רוצה להחזיק את המדינה על פי תפיסת עולמו של הרוב, צריך להבין. עם כל הכבוד לאייכלר, הוא לא זה שקובע איך תראה מדינת ישראל ומה תהיה החזות שלה. בוודאי שגם לא לגבי הצבא שהוא צבא העם מבחינתנו. אני חושב שאנחנו אומנם קיבלנו 5 מנדטים, אבל בהחלט אנחנו מייצגים היום עמדה של ציבור ישראלי רחב, שרוצה לראות כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל לא רוצה לראות מדינה שנשלטת בידי החרדים. אז עם כל הכבוד, זה לא שאלה של כמה מנדטים כל אחד קיבל, זה שאלה של מהו צביונה של מדינת ישראל, פעם אחת. פעם שנייה, את הדרישות האחרות לא קיבלנו, וגם את הדרישה של חוק הגיוס לא קיבלנו בינתיים. לכן אני אומר, אנחנו על חוק הגיוס עשינו כבר פשרה בעבר. תאר לך שאתה עכשיו עשית עם מישהו הסכם, מכרת לו מכונית, סיכמת איתו את המחיר, ועכשיו הוא רוצה למכור לך עוד הפעם, את אותה מכונית שכבר קנית. חבר'ה, זה לא עובד ככה.
אז בעצם, למה לא לקיים את המסע ומתן? למה לעזור? למה לקום?
לא, אין... לא, אני אסביר לך, ניהלנו מסע ומתן בלב פתוח ונפש חפצה במשך חודש, שמדליפים נגדנו, שמוציאים דברים לא נכונים מהמסע ומתן, תאמין לי, אנחנו לא הוצאנו דבר וחצי דבר, תעבור את כל העיתונאים הפוליטיים, ותראה שמאיתנו לא קיבלו דבר, כי באמת רצינו למצוא את המסע ומתן הזה בצורה אמיתית. אבל אי אפשר מצד אחד, גם כל היום ללכת נגדנו, וגם הצד השני לא לתת לנו את הדרישות שהן דרישות עקרוניות ששמנו אותן בתחילת הדרך. אז אנחנו גם לא באים 24 שעות לפני ולא מפוצצים את זה 48 שעות לפני ולא 72 שעות באים. שבועיים לפני תום המסע מתן אומרים לליכוד, חברים, אלה דרישות עקרוניות, אנחנו רוצים לחתום איתכם, אבל אנא ממכם, מהעקרונות האלה כבר לא נוכל לזוז.
ועל הבסיס הזה, וזה בעצם עוד פעם אני חוזר, כנראה שזה רק חוק הגיוס, כי כל ארבעת הסעיפים האחרים שאמרת, נשמע שכל המפלגות יכולות...
נשמע, אני לא מנהל איתך את המסע ומתן, אבל מבחינת הליכוד שמנהל איתי את המסע ומתן, חמשת הדרישות עדיין לא נענו.
אוקיי, והחמש האלה זה או בחירות בעצם, נכון?
אני מניח, תשמע, אני לא רואה שום אופציה אחרת, אנחנו לא נמליץ על אף אחד אחר שירכיב את הממשלה, ובוודאי שלא נתמוך באף ממשלה אם אנחנו לא נחברים בה.
והערכות של אדם כמו אייכלר, שוב אנחנו מזכירים את שמו, שיש איזשהו סיכום מאחורי הקלעים של, או רצון מאחורי הקלעים של ליברמן ולפיד, לחבור יחד לאיזה ממשלה נטולת חרדים?
אני מציע שאת הדמיונות וההזיות שכל אחד הוא זה שישאיר לעצמו, אין שום אופציה כזו, היא לא על הפרק, והיא לא תקרה.
חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה, טוב.
שלום. אריק לדרמן, תושב הרצליה, בן 65, ירק על השגריר הפולני. זה לדבריו, זה קרה בלי שהוא ידע שמי שעומד לפניו הוא השגריר. הוא גם טוען שאחד משומרי השגרירות שם קינה אותו יהודון. היום בית המשפט, משפט השלום, משחרר אותו למעצר בית, וכל האירוע מתגלגל לכדי תקרית דיפלומטית. השגרירים מוזמנים, הבהרות ועניינים שכאלה. ויחסי ישראל-פולין נראים קצת רעועים בתקופה הזאת. איתן נמצא על קו הטלפון מי שמבין לא מעט ביחסי ישראל-פולין. הוא יושב ראש ארגון לשימור מורשת יהדות אירופה. מאיר בולקה, שלום לך.
שלום, שלום.
איך אתה רואה את האירוע הזה? לאן הוא מוביל אותנו?
טוב, יש כאן האמת מניפולציה תקשורתית לדעתי. מה שקרה, האמת שהיה פה מקרה מצער, זאת אומרת ריב בין שני אנשים, אבל אני קורא את, את אותו פרוטוקול של דיון מבית משפט, ואני רואה שאריק לדרמן הנאשם הגיע לשגרירות פולין, ביקש לברר משהו על הרכוש של המשפחה שלו, והרגיש לא בנוח מכינויים מסוימים. הוא טוען שכינו אותו שם ג'ידק, ג'ידק זה ביטוי מאוד 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 קיצוני, זה יהודון, יהודון זה מישהו ששיתף פעולה לכאורה עם האויב, עם הגרמנים או עם הפולנים, והוא לוקח את זה קשה, הוא יוצא כעוס משטח השגרירות באיזשהו רכב, חוסם אותו, צופר לו, ומתפתח ויכוח. אנחנו מדינה, הוויכוחים האלה קוראים כל פינה בתל אביב, זה לא משהו חדש. יש כאן מניפולציה, כי השגריר ישר שלף את המצלמה והתחיל לצלם אותו, וזה מה שחימם כנראה את האווירה מסביב. והשגריר יודע, הוא עיתונאי לשעבר, וכעיתונאי לשעבר הוא הבין שיש לו סיפור ביד. עכשיו, אם לפני יום היה את הוויכוח על המשלחת שהפולנים ביטלו שלא תגיע, המשלחת של השרה גמליאל שהאמורה הייתה להגיע לפולין לדון בשבת הרכוש היהודי, ועכשיו פתאום המשטחת שבוטלה, אז הנה אפשר להחזיר ליהודים עוד קצת, ויאללה בואו נדפוק אותם וקדימה הפועל.
זאת הערכתך, יש פה פשוט שגריר שמבין היטב את המדיה ואת המטריה, וניצל הזדמנות, ויאללה בלגן, זה הכל?
לחלוטין לגמרי, זאת אומרת אני לא רואה משהו אחר, אני רואה פה בניגוד לשגרירים הקודמים, או בניגוד למה שהיה עד עכשיו, יש לנו פה שגריר שמבין במדיה, שמאוד מתמצא במה שקורה במדיה בישראל, הוא למד את העברית, הוא כבר יודע, הוא מפרסם מאמרים בעיתונים, הוא מצליח תראה לי עוד שגריר שמפרסם מאמרים בעיתונים, אבל זה בדיחה. בפסח הוא שבפולין ציינו את יום מרד גטו ורשה, לא התאריך שלנו, התאריך שלהם הפולנים, הוא כותב מאמרים, הוא כותב, אני מצטט, הם רצחו את תושבי ורשה, הפולנים ויהודים כאחד, וביניהם נשים וילדים. זה שקר, זה אימות הנרטיב של השואה, פשוט שקר מוחלט. ורשה הייתה חצויה, היה גטו היהודי, והיה את ורשה הרגילה, שהחיים שם התנהלו כמעט כסדרן, אומנם תחת שלטון גרמני, אני לא אומר שלא, אומנם לא נעים, אבל מדינה כבושה והכל. אבל מעבר לחומה היה גטו, שבגטו שם חיסלו יהודים, היו מוצאים יהודים ברכבות לאושוויץ. אז איך הוא משווה? זאת מניפולציה תקשורתית. הבן אדם מבין בתקשורת. והעיתונאים בארץ לא עושים כמעט כל מילה שהוא מכניס.
עכשיו, אתה יודע מה? אני אשאל אותך למה. למה העיתונאים בארץ? מה האינטרס? מה? שוב למצוא חן בעיני הפריץ? מה הסיבה?
שמע, זו שאלה קשה, זו שאלה שאני לא יודע, אני באמת, אין לי תשובה. אני יכול להגיד לך ככה, שלדוגמה, העיתוני הבוקר יצאו עם הסיפור של תקיפת השגריר. לכאורה, הם קיבלו את הידיעה דרך משרד החוץ, דרך הודעות לתקשורת שהשגריר בעצמו הוציא. השגריר יודע, יודע איך נראית הודעה לעיתונות, אז הוא יודע איך לסדר את זה. לשגריר יש פגישה לעיתונאים בצורה כזאת ש... לי יש תיעוד ממפגשים שהוא עושה עם עיתונאים, זה לא מפגשי היכרות, זה מפגשי תדרוך, זאת אומרת, יש כאן מישהו שפשוט מתפעל את העסק, הוא שליח של הפרופוגנדה הפולנית, כשליח הפרופוגנדה הפולנית הוא צריך לספק את הסחורה, וזה מה שהוא עושה. עכשיו, למה העיתונאים בארץ לא חוקרים, ולמה לא בודקים, ולמה לא מחטטים, אני לא יודע, אין לי תשובה, אני לא יכול לענות על זה. אבל אני יכול להגיד לך שיש לי עשרות דוגמאות שאתה רואה בפירוש איך יש כאן תכסיסים בתקשורת. תשמע, עומד, יש אחד בשם ג'וני דניאל, הוא עם כיפה, מסתובב עם כיפה על הראש, מדבר בעברית, אומנם עברית של בריטים כזה, כן? אבל הוא מסתובב בעברית, הוא מדבר כל הזמן, אנחנו, לנו, בנו, לא ישחקו איתנו. אנחנו, הוא מאמת כאילו את המילה אנחנו, היהודים, הישראלים, אבל הוא מקבל 15,000 יורו מחברת התעופה הפולנית, שזה בבעלות, בשליטת ממשלת פולין, כדי לדברר, כדי ליחצן את הממשלה הפולנית. אני רואה את העיתונאים, אודי סגל מראיין בטלוויזיה את ג'וני דניאלס בתור מומחה פולין. ג'וני דניאלס הוא לא מומחה פולין, הוא יחצן פולין. צריך לשים את זה על השולחן. יש כאן התנהלות מאוד מאוד מוזרה. זה לא שלהביא את הצד השני. בעיתונות אנחנו יודעים שצריך להביא גם את הצד השני. זה לא להביא את הצד השני, זה להביא צד אחד ולאכול את זה. כי טוב לתקוף את ביבי, כי קל לתקוף את הממשלה, כי אומרים שגילה גמליאל רוצה ג'וב, וכל מיני אמירות כאלה שהם נגדנו, נגד המדינה שלנו. ובסופו של דבר, בלי באמת לבדוק את העובדות לאמיתן. ומצער מאוד לראות את הדברים האלה קורים. אני אומר לך, אני עוקב גם אחרי כל ציוץ שהשגריר מוציא, וכל הזמן יש שם חצאי אמיתות וגם שקרים, והאמת שאף אחד לא עושה עם זה שום דבר. אני, על כזה דבר, אני הייתי מעיף אותו לכל הרוחות, ושולח אותו למדינה שלו. תלמד לשקר במקום אחר. בואו נדבר אמת. בואו נדבר אמת. קודם כל בואו נדבר אמת. יש עובדות.
ולהתבסס
על האמת, ואחר כך בוא נראה הלאה.
כן. טוב, מאחר והאירוע הזה, כך לפחות אמרו במשרד החוץ, או עוד מקומות נוספים, שהוא עוד ייבדק, אז נדמה לי שחשוב שגם הקול הזה שלך, עם הניסיון שלך בהיכרות של מה שקורה סביב השגריר הפולני, הדברים הללו בהחלט יישמעו ויקבלו את המקום הראוי להם. מאיר בולקה, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לך, יום טוב, נקרא.
ביום שני האחרון התקיים כנס מיוחד של רבנים. הכנס הזה התקיים בעקבות מכתב ששיגרו שניים, הרב דוד אוחיון והרב יוסף שלוש, לרבנים ברחבי הארץ. במכתב הזה הם מתריעים מסעיף שצפוי להיכלל בהסכם הקואליציוני בין הליכוד למפלגות החרדיות. לפי הסעיף הזה, סמכויות הכשרות יועברו מרבני הערים והיישובים לתאגיד כשרות שינוהל בידי פקידים. אנחנו רוצים לשוחח על הכנס וגם על המכתב. איתנו נמצא על קו הטלפון רב שלוש, יושב ראש ארגון רבני ההתיישבות. שלום לך.
שלום וברכה.
המכתב שלכם זוכה לכותרת, אנחנו ישנים בעמידה, זוממים עלינו לחלותנו, ואנחנו מחשים הקצעקתה.
אכן, אכן, זוממים עלינו לחלותנו, ולקחת את כל סמכויות הרבנים מידי הרבנים ולהעבירה לידי מערכת פקידותית של תאגיד, שהיום היא דתית ומחר היא גם יכולה לא להיות גופים כאלה ואחרים לא שומרי מצוות. הבעיה העיקרית היא, זה כפי שכותב הגאון הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים, כתב לכבוד כנס הרבנים, מאז ומעולם בכל תפוצות ישראל מקובל כי הרבנים הם בעלי הסמכות הקובעת בכל הנוגע לענייני הקשרות. אני מתנצל על היעדרי של התחייבויות קודמות וכו'. הגאון הרב שלמה אמר, אני מעדיף להשתמש להתעלות בילנות גבוהים. אני יכול לדבר על החומרה העצומה של מה שבאים לעשות, אבל הגאון הרב שלמה אמר, נקרא לזה, יצא מגדרו בכנס שהגיע, שנשא נאום מרכזי, והוא אמר דברים מאוד מאוד חמורים על מה, על על התאגיד, על התאגיד. וככה אני אכיר לך את הלשונות שלו ותבין. הוא אמר ככה, אני מאז שראיתי את הצעת החוק היה לי צער, לא היה לי מנוחה, לא יום ולא לילה. איך עולה על הדעת לעשות את החוק הזה? בהצעת החוק הזה פורצים את הכל, שוברים את כל הכלים. הוא ממשיך ואומר, ההצעה הזאת היא הרס גמור של כל הרבנות. לא היה חוק מסוכן כמו החוק הזה. אתם מכירים את הרב אמר, איש עדין וכל מילה שקולה אצלו. ידוע, הוא ידוע מפורסם בשיקול הדעת שלו. הוא מוסיף ואומר, זו עקירת הדעת. אני מודיע כאן לרבנים לא לפחד, וחייבים למסור את נפשנו כנגד החוק הזה. זה ציטוטים, יש הקלטות לכל דבריו. הוא ממשיך, צריך לצאת לרחובה של העיר ולמחות על כך, כי בנפשנו הדבר. אני לא יכול לתאר מלך הכי רע שיגיע למסקנות הרס כאלו. תוכנית הכי גרועה והכי חמורה שיכולה להיות. מה עוד רוצים לדבר? אתה רוצה עוד מילה מהרב אמר? עוד מילה. המטרה היא שרוצים לחסל את הרבנות. ואם חלילה וחס יעשו את הדבר הזה, או חלקים ממנו, זה יהיה סוף בקץ לרבנות, סוף בקץ לקשרות. הרב אמר אומר, שאם החוק הזה יעבור, זה יהיה סוף בקץ לרבנות, סוף בקץ לקשרות. למיטב זיכרוני, אני כאן נזהר בדבר, זכור לי גם לשון, לא עקבתי בזה שהוא אמר שמי שמרים יד על החוק הוא מרים יד בתורת משה, אבל אני נזהר במילים הללו, כי כל מילה שאמר הרב אמר מחושבת, ואני כשאני אבדוק אותה יותר אני אבדוק את זה, כי זה מאוד אקוטי לימים הללו שבאים לחתום הסכם קואליציוני שלושת המפלגות על עקירת הדת, כלשונו של הרב אמר. אני אוסיף עוד אם אפשר בינתיים.
אני רוצה הרב שוש, אבל להבין בעצם במה מדובר. זאת אומרת, יהיה תאגיד שהוא, מה יקבע? יקבע את הכשרות עצמה בכל מקום ומקום, או שהוא יקבע את את הכללים למתן כשרות, אולי את הדירוג לכשרות יותר מחמירה או יותר מקלה? מה בדיוק מדובר? מה יהיה בתאגיד הזה?
בתאגיד הזה ישבו 11 חברים. ארבעה רבנים מתוכם. אני יודע מה זה ארבעה מתוך 11. אני ישבתי בוועדות כאלה. הם כל קורה במדבר. התאגיד הזה יקבע את התוכניות העבודה של המשגיחים, את נהלי הכשרות של ההשגחה, את ההלכות של ההשגחה, ויעבור ממועצת הרבנות הראשית לישראל.
הלכות יש שולחן ערוך בשביל ההלכות.
כן, כן. הם יקבלו את הנהלים וההלכות ממועצת הרבנות הראשית לישראל, וברשות מוריי ורבותיי, עם כל הכבוד למועצת הרבנות הראשית לישראל, אמרה דאטרה קובע. ואם תרשה לי כאן, לספר לכם כאן סיפור, שמור אבי עליו השלום, רבה של נתניה הצדיק, היה חבר במועצת הרבנות הראשית לישראל כ-15 שנים. באחד הזמנים, היה ויכוח על נושא שהיה בנתניה. הוא סבר משהו מסוים, והרב הראשי לישראל חלק עליו. הוא אמר, אני אמר הדאטרה, אני קובע. הרב הראשי אמר, אנחנו ההיררכיה הגבוהה. אמר לו הרב שאול ישראלי, כבוד הרב, לרב הראשי, אני לא מזכיר שמות, אמר הרב שאול ישראלי, הרב אמר הדאטרה, והוא חזר על זה כמה פעמים, אמר הדאטרה קובע, אמר הדאטרה קובע, עד שמורבי סיפר לי שנמנו וגמרו במועצת הרבנות הראשית בישראל, שאמר הדאטרה קובע, וזה יסוד מוסד לכל המערכות שעתידות להיות במדינה בקרוב, שרוצים לעשות את הכל אחיד. אמר הדאטרה, כל שופט יש לו את העמדה שלו, יש לו את הדעה שלו. אני לא אומר שלא צריכים להיות בצורה, להשתדל כולם להיכנס לתוך תלם מסוים, אבל כמו שכל שופט יש, אי אפשר לחוקק את זה בחוק, להפוך את הרבנים לעברייני חוק, זה מה שעומדים לעשות פה. כל דבר שהוא בחקיקה הוא מסוכן.
איפה בחקיקה הזאת יהפכו רבנים לפורי חוק, חלילה? איך זה קורה?
כל התאגיד יהפך לחוק. בתאגיד יהיה כתוב, אני יכול לקרוא לכם את הלשונות ואת הסעיפים, בתאגיד יהיה כתוב שהרבנים, הרבנים יהיו חייבים, לא, הם לא יקבעו לא את שעות ההשגחה של המשגיח, שתמיד זה הסמכות של הרב, כפי שכותב לנו גם הרב אריה שטרן, הם יקבעו את שעות ההשגחה של המשגיח, הם יקבעו את התכנים, וכפי שאמרנו מקודם, והנהלים, הם עשו טובה, והם ינסרו את הדיווח לרב, כלומר, לאחר שהם יקבעו את הכל. אני אמשיך עוד מילה. המשגיחים, עד היום הרב קובע, הוא לא יקבע. שיבוץ המשגיחים, עד היום הרב קובע, מכאן הלא בא, הוא לא יקבע. לפטר רב, הרב יצטרך לכתוב בכתב שיקולים עניינים, אני מקרים לכם את לשון החוק, בכתב, ואחרי שאם לא מצא חן בעיני המשגיח, הוא יתעמת עם הרב המקומי מול, עם רב העיר, עם הרב שיינין, עם הרב אריה שטרן, הוא יתעמת המשגיח מול הוועדה. אנחנו נמצאים כאן באבסורד מדהים.
מעין שימוע כזה.
מעין שימוע מול הרב. זה מה שכתוב בחוק, זה מה שרצה המחוקק, המחוקק של משרד המשפטים והיועצים המשפטיים של הרבנות הראשית לישראל. זה דברים מאוד 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 חמורים, מה שבאים לעשות כאן בחוק. עד מבחינת ההשגחה, שכר המשגיחים יהיה הכי, יהיה נמוך והוא יישאר על 37 שקל, ככה הם מדברים ומתווכים ומתפקשים, ומשרד האוצר לא רוצה להעלות את השכר, זה אומר שהמשגיחים היום מקבלים השלמת הכנסה, זה ימשיך להיות. איפה נמצא משגיחים כאלה? איפה נמצא משגיח שעובד 8-9 שעות עם אפליקציה, שאיפה היית פה, איפה היית שם, הורדות, ואם זה אני בעד לתת למשגיח לעבוד 8-8.5 שעות עבודה פיזית מלאה, אבל שייצא בסוף עם 8-8.5 אלף שקל נטו ביד, בכיס, זה ייתן לי השגחה, זה ייתן לרבנות, לכל צרכני הקשרות, שוב הדעת, מידו שיש כאן משגיחים רציניים שעושים את העבודה, גם מבחינת מסירות של המשגיח, שהוא משקיע 8.5 שעות מלאות, ורץ ממקום למקום, מצד שני יש לו את השכר בצידו, זה טוב לכולם יהיה. כאן הם מדברים על שכר מינימום של 4-5 אלף שקל, הם משלים את עצמם שהתאגיד ייתן להם יותר, הנתונים מדברים שאם מדברים מול משרד האוצר, תוספת שייתן משרד האוצר, זה אם אתה רוצה לשמוע, זה לג'ובים, יש כאן המון ג'ובים, מערכת שלמה משומנת של ג'ובים יש פה, של תופינים, למה רוצים את התאגיד המפלגות? יש כאן מערכת שלמה של תופינים, יש כאן מנכ״ל בכל תאגיד, ממונה, יושב ראש, רואה חשבון בשכר, מבקר, תעשה כפול, 6 תאגידים, הרי כ-25-30 תפקידים שממנה השר וכו', ממנים תפקידים של שמינים, של מנכלים, שכר מנכל, תמשיך הלאה. מי יהיה בקתדרה של הרבנים? מי יהיה יושבי ראש מתוך הוועדה? עוד חלוקת תפקידים. מי יהיה נציג הציבור? הלאה. מי יקבע את המשגיחים? ועדה מתוך ה-11 האלה תשב כדי לקבוע מי המשגיחים. הרי מערכת משומנת בכל רחבי הארץ. בכל הארץ, של כל מערכת הכשרות, מילנו מילו וכו'. מערכת שתשלוט על כל הכשרות ותנשל את הסמכויות של הרבנים מהכשרות, תנטרל אותם לחלוטין. היותר מהכל, זה גם שלא רק שהרבנים ייפגעו בסמכויותיהם, אלא ההשגחה תיפגע פה. ההשגחה תיפגע, אין רב ירא שמיים שעומד בכל מקום ומקום על הכשרות. הרב, דבר, אני יכול להמשיך איתך עוד, אבל אתה רוצה לשאול.
לא, אני רוצה לשאול, מכיוון שמדובר בסעיף שאמור להיחתם בין הליכוד לבין המפלגות החרדיות, אני רוצה לשאול, האם הם פספסו משהו, או שאולי יש משהו שבכל זאת מפיס את דעתם, איזשהו, איזה משהו שמרגיע אותם מול, מול החששות האלה.
לא שמעת מה שאמרתי מקודם? אמרתי בצורה ברורה.
תופינים.
יש שמה, יש שמה, מערכת, ים של, של תפקידים. יש שמה ים של תפקידים. עשרות תפקידים בכירים בשירות הציבורי. זה על 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 הגב, זה על הגב של הרבנים ושל צרכני הכשרות בארץ. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה מאוד מאוד תמימה, וזה בעצם מה ששאל הרב עמר, מי עושה את החוק הזה? יאיר לפיד? כחול לבן? מי עושה את זה? מרץ? מפלגת העבודה? מי עושה את זה? עושים את זה שלושת המפלגות הדתיות והחרדיות, כולם חותמים על זה, הרי יש סינכרון בין מה שפלוני רוצה, ואני לא רוצה להיכנס לשמות, ואני לא מזכיר בכוונה מי יותר ומי פחות. לא, לא נכנס לזה. אבל יש סינכרון, ואני מדבר עם שלושתם שלא תבין. יש סינכרון, אבל יש כאן, יש כאן אינטרסים. זה, זה מאוד דברים קשים. הרב עמר לא סתם יצא מגדרו. אני רוצה לומר לך, אני אספר לך גם, שהגאון, הרב יחיאל, אבו חצירה, פגש את הרב יצחק יוסף, וסיפר לו על, על מה שקורה, והוא היה, יצא מגדרו ואמר, תברו, תסריטו אותי לכנס, אני רוצה לדבר בחריפות נגד התאגיד, ולא הסתיים מילתא. ולא הסתיים מילתא, ובדיוק הוא נסע לביד, זה הסיבה גם שהוא לא יכול להיות, הרבנים הראשיים, כי הרב יצחק ויוסף והרב לאו, הם נסעו לוועידת רבני אירופה, ועידה חשובה, ועידה עולמית, אבל הוא ביקש הסרטה ולא הסתייע, כלומר, הוא מבין את החומרה של הדבר, אין לי ספק שיגיע הרב יצחק יוסף, ידבר בחריפות רבה נגד התאגיד, הוא יעצור את זה, יש כאן אינטרסים, מה יהיה, איך יהיה, אבל הוא יעצור את זה, אני סומך על הרב הראשי, שהוא נשיא מועצת רבנות הראשית לישראל, שהוא יעצור את זה, ולא חלקים ממנו, לא תאגיד ולא חוק, כן? יכול להיות חברות כוח אדם בכל עיר ועיר, בכל זה כפי שההחלטות הכס היו, ואני אומר שההצעה היותר טובה מהכל, זה מה שהציע מה שהציעו הרבנים, זה היה הרב הרוסי והרב ישעיהו מייטליס, שהם הציעו שיהיה, והרב אמר גם דיבר, דיברו על זה מספר רבנים, לא זוכר בבירור את השמות שלהם, הם הציעו שיהיה משק סגור במועצות הדתיות. במועצות הדתיות פירוש הדבר שחשבון בנק נפרד רק לנושא השגחה, והאוצר מתנגד לזה. האוצר מתנגד. כל מה שרוצים היום מקבלים בהסכם הקואליציוני, כולם יודעים, כל חמישה קובעים הכל.
כן,
אז דבר כזה פעוט לא יכולים לקבוע.
בעצם הרב שוש, בסופו של הכנס הזה השתתפו בו 130 רבנים מרחבי הארץ, הוחלט משהו מעשי, או שמחכים כרגע לראשון לציון ולרב הראשי שיחזרו ויניגו את העדה במאבק הזה?
גם זה וגם זה, הוחלט, כפי שאמרתי לך, לעשות פעילויות כאלה ואחרות בכדי לשנות את ההחלטות, אבל אין ספק שהכדור המרכזי יעבור לפתחו של הראשון לציון, של הראשון לציון, אני רואה אותו שהוא יעצור את החוק, לא ייתן לחוק. כל חקיקה זה, כל עבירה על החקיקה זה עבירה על החוק, זה עבירה על החוק. צריך להבין שהרבנים יהפכו לשתדלנים בתוך התאגיד, אתה יודע מה זה 30 רבני עיר בתוך תאגיד אחד? הרבנים יעלמו שם, ואם צריכים איזה משהו, אז החתימה שלהם תהיה מותנאים. הדברים הם ידועים ופשוטים.
אני רוצה עוד שאלה אחת, הרב שוש, אולי ככה לסיום. יכול להיות שאולי באיזשהו מקום החברה הדתית, הרבנות, צריכה לעשות איזשהו חשבון נפש, איך הגענו למציאות הזאת, שהסוגיה הזאת מתעסקים בה ורוצים לשנות אותה, אולי כל מיני תן לי וקח לך וכל מיני סיכומים ועצימות עין ומקומות שמעסיקים את המשגיח ומשלמים לו וכל מיני בעיות ששמענו עליהם וזכו לעצימת עין של רבנים מאוד חשובים שכמובן לא נזכיר את שמותיהם, כל הדברים הללו, ו- הביאו למציאות שהחברה הישראלית אומרת אין מנוס משינוי, וכרגע זה היה שינוי שנמצא על השולחן, אבל אפשר היה להימנע ממנו מלכתחילה.
אומר שתי מילים. ראשית כל, זה לא החברה הישראלית, זה ממך יצאו המפלגות החרדיות והדתיות שעושות את זה. אבל לשאלתך, הגאון הרב שלמה אמר, הוא ענה תשובה על השאלה בתוך הזה, ואמר שגם אם יש מקרים כאלה ואחרים, יטופלו בכל החומרה, אבל יותר מכך, הוא אמר, לא היה עידן כל כך יפה להרמת קרנה של הכשרות בארץ, כמו העידן הזה. אנחנו יודעים את זה, אנחנו חשים את זה, אנחנו רבנים בפועל בשטח, מכהנים בפועל בשטח, ורואים כמה שהכשרות הרבנית הרגילה קרובה לבדץ בצורה של נהלים של הרבנות הראשית לישראל. ואומר לך עוד משפט חשוב, היום בעידן הזה הכל נעשה, או זהיר אני אומר, 95% ומעלה נעשה בשיא העדינות מול בעלי העסקים, בשיא המכובדות, בכל כך ההבנה והחווה, משתדלים מאוד, כי אנחנו חיים בעידן תקשורתי, ומשתדלים מאוד, משתדלים מאוד להיות קשובים, ואף על פיכם, הקשרות, אתה יודע למה? סיבה היא פשוטה. כפי שאמר הרב, אמר, הוא עמד על הנקודה, רוב עם ישראל צורכים קשרות, ורוצים קשרות טובה, ומתקשרים לרב, ומסתכלים באינטרנט את תנאי הקשרות, וכיוון שכך, אז כולם צריכים להרוויח מזה. גם המציאות שהצרכנים רוצים להרוויח מזה, וגם עם בעלי עסקים שנותנים להם היום שירות נפלא. אתם יודעים שאני, אפרופו, המועצות הדתיות ברישום הנישואים קיבלו את המספר הכי גבוה בארץ בשירות לציבור. אותו הדבר גם בקשרות. יכולים להיות תמיד ליקויים. איך אמר הרב אמר? וכי יש ליקויים בבתי המשפט, אנחנו זוכים בתי משפט, וכי יש יעלה על הדעת לבטל את בתי המשפט בישראל? לא, יש ליקויים, אנחנו זוכרים סיפורים וצורבים, אבל לא מבטלים את בתי המשפט, אותו הדבר גם לא מבטלים, יש בעיות נקודתיות, שוב, הכל בנועם, גם היום בכל רחבי הארץ, עם רוב ככל רבני ישראל.
כן. טוב, אז אנחנו נחכה יחד איתכם לשובם של הרבנים הראשיים, נראה מה הראשון לציון יפעל בעניין, מן הסתם גם תהיינה, יכולות להיות גם התנגדויות לעצם ההתערבות שלו, מן הסתם יהיו מי שיעלו את העניינים הללו בטריבונלים שונים, בדרך כלל בכנסת.
הוא מופקד על זה.
הרב יוסף שלוש, יושב ראש ארגון הרבנים בהתיישבות, אני מאוד מודה על הדברים ונקווה לבשורות טובות.
אמן, תודה רבה לכם.
כל טוב.
שלום רב, כל טוב.
איתנו כעת על קו הטלפון מומחה לדיני נזיקים, מי שמייצג פועלי בניין רבים שנפגעו במהלך עבודה, עורך הדין אורן מעוז, שלום לך.
שלום רב, שלום.
אנחנו מדברים בעקבות האירוע הטרגי של מוטו, דבר מוטו של פולדי שוורץ, זיכרונו לברכה, הנהג שנפצע באורח קשה מקריסת עמוד התאורה במהלך בניית מתחם האירוויזיון. אנחנו רוצים לשמוע ממך קצת על מצבנו בתחום הלא פשוט הזה של תאונות עבודה. בשנה החולפת, שנת 2018, נהרגו לא פחות מ-70 עובדים.
אנחנו, זה בשנת 2018,
ה-70, כן. כן. אנחנו דואגים לזה שהעניין הזה ייפסק מתישהו?
טוב, כנראה שלא. המצב, כמו שאתה אומר, הוא עגום. אם צריך לתמצת את הנושא הזה, הבטיחות בעבודה עולה כסף, ואף אחד לא רוצה להשקיע את הכסף הזה היום. הנושא הזה מוזנח על ידי המדינה מזה שנים, והתוצאות בשטח נראות בבירור. בשנת 2018, כמו שאתה אומר, הייתה הידרדרות קשה במצב בטיחות העובדים, ובמהלכה נהרגו 70 עובדים בתאונות עבודה. זה אגב נתון שמשקף עלייה של עשרות אחוזים מהשנה שקדמה לה, בשנת 2017. השנה, מתחילת השנה, נהרגו 29 עובדים בתאונות עבודה, מהם 13 באתרי בנייה. מדי שנה עשרות פועלים נהרגים באתרי בנייה בגלל רשלנות של הקבלנים שמעסיקים אותם ולא מקפידים על נעלי הבטיחות. כמו שאתה יודע, הפיגומים.
אבל כן. אנחנו שומעים גם, שומעים על חברי כנסת בכנסת הקודמת שניסו לפעול, אנחנו מכירים את אייל בן ראובן שניסה לעשות, לייצר חקיקה, עוד כמה חברי כנסת שחברו אליו, לא איל שום דבר.
נכון, אבל מאחר והכנסת פוזרה, למעשה גם נתלה מאיתנו פלטפורמה מרכזית להפעלת לחץ לקידום הנושא. בעצם בחודשים האחרונים לא קורה כמעט כלום, ולכן אנחנו רואים תאונות שבעצם לא נאכפים חוקי העבודה, גם לא באתרי הבנייה וגם לא מול מעסיקים פרטיים. כל הנושא, פיגומים, מעקות, ציוד חדיש, כל הדברים האלה עולים כסף, וכשאין אכיפה ואין הרתעה לקבלן, גם אין תמריץ להוציא את הכסף הזה מכיסו. אמנם יש תביעות נזיקין, גם פולדי, זכרו לברכה, יתבע בנזיקין ויקבל, סביר להניח, עקב הנסיבות שהיו שם, המון כסף, אבל הכסף הזה יוצא מכיסו של חברת הביטוח, זה לא יוצא ישירות מכיסו של הקבלן, ואני מאמר על זה
הפוליסה הבאה תהיה יותר יקרה, ומן הסתם
זה כעין וכאפס לעומת מה שהמעסיק עצמו צריך להוציא מכיסו כדי להבטיח את חוקי הבטיחות. אני לא, קשה לי להתייחס לנסיבות הספציפיות, התאונה הזאת היא מאוד טריה, אבל אנחנו יודעים שגם ההשתתפות העצמית וגם עליית הפרמיה וכו', זה כעין וכאפס לעומת העלויות של על בטיחות של עובדים, של ציוד חדיש, של מעקות, של פיגומים, של כל הדברים האלה שבגינם נגרמות התאונות האלו. ולכן כשאין אכיפה ואין מספיק פקחים ולא מגיעים לאתרי הבנייה ולא מגושים כתבי אישום ואין חקירות, אז התאונות ממשיכות לקרות, ואין תמריץ לקבלנים בעצם להוציא מכיסם כסף.
מה צריך לקרות? זאת אומרת, כאן את הציעת לנו מצב שבו לאף אחד אין אינטרס לפעול, ואתה אומר גם כשיש חקיקה אז מתחילים אותה, אבל הכנסת מתפזרת ואיפשהו כן. זה מתעייד לנו באוויר. אז
בסופו של דבר, כן. בסופו של דבר צריך להקצות משאבים גדולים מאוד, ברמה של מיליוני שקלים, כדי שיהיה גוף כמו מנהל הבטיחות בעבודה שהוא כבר קיים, אבל אנחנו צריכים שיהיו עוד תקנים, שהמשכורות של הפקחים יהיו הולמות את המקצוע והמשכלה שהם רכשו, כמו פרקליטות המדינה שהיא גוף גדול ממומן טוב על ידי המדינה, שיש לה תמריץ ואינטרס להגיש כתבי אישום, ככה צריך להיות גם בנושא של הבטיחות בעבודה. שיהיה לחזק את המחלקות המשפטיות, שיהיה שם עורכי דין שיכתבו כתבי אישום, לחזק את הפקחים בשטח שיגיעו, יחקרו את הנסיבות של כל תאונה, יבצעו אכיפה יעילה, ככה תיווצר הרתעה אמיתית לקבלנים, ואתה תראה שלא יהיה ברירה אלא אז להוציא באמת הכסף מהכיס כדי בעצם לשמור על עצמם מחליל הכתבי אישום שיוגשו נגדם בהמשך וכו'. כך מכווינים התנהגות.
יש טענה, ואני רוצה לשאול אותך, אולי זה לא התחום ממש משפטי שאתה מתעסק בו, אבל זה תחום יותר ככה ציבורי, הסברתי. ישנה טענה שבגלל שרבים מהעובדים, מעובדי הבניין והתחומים הללו, מגיעים מבחוץ. אין להם פה משפחה. לא, אנחנו לא מדברים כמובן על המקרה האחרון, אנחנו מדברים על מה שקורה בדרך כלל. המשפחות שלהם הם בסין, בתאילנד, וכל מיני מקומות, ברומניה, ביוון, ולכן אין כאן את התהודה המספיקה. יש בזה משהו?
אני שמעתי כבר את המונח שקופים. אז אני מסכים שאלה מסוג האנשים שבאמת אין להם מאחוריהם לובי חזק, אין להם משפחות כמו שאתה אומר. רק לפני הרעיון הזה שמעתי את הבן של פולדי שוורץ מקים קול צעקה שבאמת כל הנושא הזה נעלם בגלל האירוויזיון. אני מניח שיש לו משפחה מאחוריו שתדע לפנות לגורמים הרלוונטיים. האנשים האלה שנופלים מהקומות הגבוהים בפיגומים, כמו שאתה אומר, אין להם משפחות, אין מי שיקים כל צעקה. אני בספק אם משאירים מישהו או משהו אחריהם במדינה שלנו, ולכן כמובן שיש לזה השפעה, כמובן שאי אפשר להתעלם מעצם העובדה הזו.
כן. טוב, אז אנחנו, נתת לנו כמה כיוונים שהמערכת צריכה להתחיל לטפל בהם. זה יעלה הרבה מאוד כסף, אבל זה נשמע כמו משהו הכרחי.
זה מחייב. המצב במדינה שלנו מידרדר משנה לשנה בנושא הזה, וחייבת להיות אכיפה יעילה. ואכיפה יעילה מתחילה בהתעסקות בנושא והקצאת כספים. צריך להפעיל לובי חזק, ואני יודע שיש מי שעושה את זה. בחודשים האחרונים פשוט הכנסת התפזרה, ואני מקווה מאוד שהלוביסטים יחזרו ויתעסקו בעניין וילחצו על מי שצריך כדי להקצות את המשאבים המתאימים.
עורך הדין אורן מעוז, אני מאוד מודה לך על הדברים, נקווה שיהיו בשורות טובות גם בתחום הזה. תודה,
תודה רבה. רבה, אמן.
יום
תודה.
טוב. ומי שמנסה להסדיר כבר לא מעט זמן את תחום עובדי הבמה והבטיחות של עובדי הבמה, ומי שנמצא איתנו על קו הטלפון, מתי אליהו, יושב ראש איגוד טכנאי הבמה והסאונדמנים, שלום לך.
שלום, שלום.
ואנחנו עדיין מדברים כמובן בעקבות מותו של פולדי שוורץ, שנפגע מקריסת עמוד התאורה במתחם האירוויזיון. מה ניסיתם עד כה לעשות, ולמה זה לא מצליח? איפה הבעיה בהסדרה של התחום שלכם?
כן, אז שלום. אני עובד כבר שנתיים עם האיגוד שלנו, עם התאחדות המלאכה והתעשייה, שהם בעצם הגב שלנו. הקמנו איגוד סאונד, תאורה ומקצועות במה. בגלל אופי העבודה שאנחנו עובדים בשטח, עובדים בהפקות, בתנאים לא תנאים לפעמים, במות לא מאורגנות, ימי עצמאות, עומסים של ציוד, אז יש הרבה נפילות והרבה פציעות, ותנאי עבודה לא כל כך מסודרים, תנאי עבודה בסיסיים לא כל כך מסודרים, ואנחנו עובדים לשפר את זה, מבחינת בטיחות, מבחינת הכשרות, מבחינת תנאי עבודה בסיסיים.
ומה מה מה ניסיתם לעשות ולא הצלחתם עד עכשיו?
קודם כל לדבר עם הרשויות, להזכיר את המקצועות האלה. אין כזה מקצוע סאונדמן, אין כזה מקצוע תאורן, אין כזה מקצוע טכנאי במה, בקליינר. אז ראינו שאין תגובה מצד הרשויות. אתן לך דוגמה, אני נפצעתי בתאונת דרכים בדרך לעבודה, במקצוע שלי בקליינר וסאונדמן. פניתי לביטוח לאומי. אין הכרה, אין ידיעה.
מה זאת אומרת, אתה לא קיים?
אתה לא קיים בעצם.
הרשויות בישראל, שנבין את הסצנה שאתה מדבר עליה, הרשויות בישראל מקבלים ממכם בכל חודש את העדכון של ההכנסות וההוצאות, מקבלים ממך מס הכנסה, מקבלים ממך את כל מה שנדרש, ביטוח לאומי, הכל, אבל כאשר אתה בא לבקש מה שאומרים לך, תשמע, המקצוע שלך לא קיים?
אני 12 שנה עצמאי, אני עובד בתחום הבמות, סאונד, בקליינר, מוציא חשבוניות, עובד ככל יכולתי להתפרנס. נפצעתי לפני חצי שנה בתאונת דרכים בדרך לעבודה, הייתי צריך להגדיר לרופאים של ביטוח לאומי, כולל פקידים, כולל רופאים מנתחים, מה אני עושה, כמה כמויות אני מחזיק, מה אני סוחב, מה הפעילות שלי. אנחנו בעצם עובדים עם משקלים, עובדים בגובה, עובדים עם כלי נגינה, סוחבים דברים. כלי נגינה, מוניטורים, רמקולים, ברגע שהם שמעו את זה, אז אמרו לי, אוקיי, אז אתה אסור לך לעבוד כמה חודשים, אבל המקצוע שלו לא מוגדר. הייתי צריך להגדיר להם מה אני עושה, ואז הם רשמו שאני טכנאי במה, בקליינר, סאונדמן, הם לא יודעים מה זה, זה לא מעניין אותם בכלל. אז בגלל שזה לא מעניין אותם, פניתי לקבוצת זאפה, המדהימה, שמתעסקים בהופעות ברצינות כל, במשך המון המון שנים, ויצרנו קורס טכנאי במה. יחד עם קבוצת זאפה, במטרה להסדיר את המקצוע הזה ממש מההתחלה, כשהתאחדות המלאכה והתעשייה, יחד עם הזאפה, יחד עם האיגוד סאונד החדש שלנו, ואנחנו ממש מגדירים את המקצוע ממש מההתחלה, מה זה טכנאי במה, מבחינת בטיחות, מבחינת עבודה בגובה, מבחינת עבודה בחשמל, מבחינת עבודה בציוד, סוגי התחשמלות, איך כדאי לעבוד נכון. ואנחנו בדיוק עכשיו מסיימים את הקורס הראשון שלנו, במטרה לחזור למשרד העבודה, ולהסביר את המקצועות האלה. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על זה רק
לכם, הקורס. הקורס הסתיים, נאמר, ואתם נמצאים עם הלקחים ועם כל הניירת, מה עושים כן. עם הדבר הזה כדי שתסתיר את הפינה הזאת?
מיד עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, כי אנחנו אלפים. אנחנו אלפים שנמצאים במקומות האלה. רק בנס, ביום העצמאות האחרון, לא היה שום מוות או פציעה אכזרית של מישהו. אבל הנה, אתה רואה מיד אחרי יומיים של יום העצמאות, בגלל עומס עבודה ובגלל פרויקטים גדולים, ובגלל שאנשים לא עובדים עם כסדות ולא עם ריתמות ולא יודעים לעבוד נכון בכלל, נופלים עליהם גופי תאורה, והם יכולים ליפול על אנשים תמימים, על סאונדמן, על עובדי הפקה, וזה קורה כל הזמן. פשוט לא שומעים את זה, זה לא בפרונט. אני ביום העצמאות האחרון נזהרתי ככל יכולתי לא להיפצע, ושהסביבה שלי לא תיפצע, ואני כל הזמן מדבר עם אנשים סביבי, על לשמור על הבטיחות, לחזור הביתה בשלום. אבל מצער מאוד שזה מה שקרה יומיים אחרי, בהפקה שהיא אומרת שהיא מאוד בטיחותית ומאוד שמרה. אז הנה, זו ההפקה הכי גדולה בעולם, ותראה מה קרה. אז אני רק אומר, זה בגלל שהבוסים לא דואגים לעובדים שלהם, בגלל שהם נותנים להם לעבוד שעות, בלי כסדה, בלי ריתמה, בלי אחריות, שולחים אותם לנהוג במסעית או לעבוד על איזה במה 16 שעות בלי בטיחות. וזה מה שקורה בגלל עומס. חייבים הרבה יותר רגולציה, חייבים פה יותר בטיחות, חייבים להבין שקודם כל זה אנשים שזה המקצוע שלהם. ברגע שהם נפצעים הם לא יכולים לעבוד. ברגע שהם נפצעים קשה, המשפחה שלהם תלויה בהם. צריך פה להסביר את הכל מההתחלה מבחינת בטיחות.
ומבחינת המשרדים הרלוונטיים, המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, יש נכונות לראות את הניירות שאתה תציג בעקבות הקורסים האלה כבסיס למה? לתקנות חדשות בתחום הזה
בדיוק.
שלכם?
כן, זה התוכנית שלי בדיוק. אני רוצה להביא להם תעודות, להוכיח להם את הכמויות שלנו. אנחנו אלפים.
למה אתה צריך לעשות את זה באופן עצמאי? למה זה לא דבר שהמדינה צריכה לעשות אותו?
כי היא לא עושה אותו. אני לא יודע למה היא לא עושה אותו, אבל היא לא עושה אותו.
אתה רוצה לומר שבכל תחום ותחום, לא יודע מה, חקלאות, כל תחום
לא, אחר. לא, הממשלה מכירה, הממשלה מכירה מה זה חשמלאי. הממשלה והמוסדות מכירים מה זה מלצר. הם יודעות מה זה חשמלאי. הם יודעות מה זה
ומה לא זה יודע, אומר אני מבחינת סיכונים, מבחינת מחויבויות לגדרי אבטחה, ומבחינת פיצוי. ואתה אומר, אנחנו לא קיימים, צריכים להוליד את המוצר הזה שנקרא עובד במה.
עובד במה, פועד במה, טכנאי במה, סאונדמן, טאורן, דקליינר, אנחנו לא קיימים. אנחנו עצמאים שלא קיימים מבחינת שום דבר. וזה עצוב מאוד. אז החלטנו להגיע את עצמנו, ואנחנו איגוד חדש שעובד שנתיים יחד עם התאחדות המלאכה והתעשייה, וצריכים להזיז את זה להסדרה של המקצועות האלה. התוכנית היא להביא עוד קורס ועוד קורס, לספק תעודות של האיגוד שלנו, ואנחנו רוצים הכרה ממשרד העבודה, כי זה לא ייתכן המצב הזה.
טוב, אנחנו, הפתעת אותנו, אני חייב לומר, הפתעת אותנו.
אני מוכן לעלות לשידור מול משרד העבודה, מול שר העבודה והכלכלה, לשאול אותו למה אנחנו לא קיימים, למה המקצוע הזה סאונד ובמה לא קיים, בזמן שהם יודעים שכל יום עצמאות בכל יום זיכרון יש הרבה תקסים והרבה במות. אז מי עושה את הבמות האלה? איך הם קורות? איך ההופעות האלה מתרחשות? כאילו, מי עושה את זה?
כן, כמובן, נזכיר רק שהם עצמם, אותם פוליטיקאים ואנשי ממשלה מגיעים אל אותם במות שאתם מכינים להם, מדברים דרך המערכות הסאונד שאתם מתקינים להם,
תקשיב,
וזוכרים לתשואות של הקהל. כן.
בכל טקס של יום הזיכרון מעצמאות, ראש הממשלה מגיע, בחידון התנך והדלקת המסעות, הם יודעים, אנחנו עוברים שיקופים ובדיקות של האנשים שלהם, של שבק, של מוסד, הם יודעים מה קורה, הם רואים את כל הציודים שלנו, הם בעצמם נבלים מהכמויות של הפנסים, של הרמקולים, הם בשוק כמה אנחנו סוחבים, איך אנחנו בכלל מתמודדים עם זה, אבל המקצוע לא קיים. כולם יודעים שאנחנו נמצאים בשטח, כי רואים מאפס שאנחנו מקימים במה, ורואים את התוצאה, ורואים את הפירוקים. כל העניין זה לשמור על החיים שלנו, וזה יבוא רק אם הם יתערבו ברצינות. לא לחכות למוות של מישהו, כמה שזה עצוב, ואז לדבר על זה, כי זה לא הגיוני.
כן.
פשוט לא הגיוני.
מקצוע שלא קיים, וכמובן לקביעה הזאת יש השלכה בחיי האדם, והדבר הזה חייב להיות מסודר. כמה שיותר מהר, מתי אליהו, יושב ראש איגוד טכנאי הבמה, והסאונדמנים.
כן, האיגוד שלנו נקרא איחוד תעשיית המוזיקה בישראל, הוא מיועד לסאונדמנים, לתורנים, לעובדי במה, ואנחנו עושים את זה ביחד עם התאחדות המלאכה והתעשייה המדהימים. ועכשיו הקורס שלנו קורה יחד עם קבוצת זאפה, ואנחנו כולנו רוצים להגיע להסדרה מהירה של המקצוע.
יכול אפשר. ייחוד תעשיית המוזיקה בישראל. זאת ההגדרה הנכונה. מתי, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה. יום טוב.
תקיפתה של האישה היהודיה בהלינסבורג שבדרום שוודיה מעלה שוב את סוגיית ההתמודדות עם תופעות אנטישמיות בקהילות יהודיות ברחבי העולם, בעיקר באירופה. זו סוגיה שמעולם לא ירדה מסדר היום בעצם, ובימים אלה מתקיים בבריסל כינוס של ועידת רבני אירופה, בין השאר דנים שם על מצבן של הקהילות, ההתמודדות עם תופעות אנטישמיות כאלה ואחרות. איתנו נמצא על קו הטלפון, אליעזר נוי, שלום לך.
שלום לכם.
שליח תורה מציון בגרמניה, אתה היית בכנס הזה.
אני עדיין בכנס.
אתה עדיין בכנס, ונרצה לשמוע ממך, קודם כל, יש איזה הצעות חדשות, או ששוב זה מתחיל ונגמר בהשתדלויות בפרלמנט, אולי הסברה, אולי ניסיון לגונן על הקהילה מבחינה הבטחתית. יש איזושהי בשורה מיוחדת?
אין איזושהי בשורה חדשה. הקריאות הן תמיד לבוא בעצם ולדרוש מראשי המדינות בעצם לבוא ולקחת האחריות על האזרחים שלהם כמו כל אזרח אחר. ואם ישנם איומים שנשקפים לאוכלוסיות מיוחדות, או מסוימות, הממשלה צריכה למצוא לזה את הפתרון הנכון, איך למנוע מאירועים כאלה לקרות, לא משנה אם זה כנגד קהילה יהודית, או נגד קהילה מוסלמית. ברגע שיש איומים נגד אחת הקהילות הספציפיות, הממשלה, הריבון, לא משנה בכל איזור, הוא זה שצריך לתת את הפתרון, שאף אוכלוסייה לא תרגיש, תאבד את תחושת הביטחון שלה.
כן. ומבחינת הקהילות, אתה מרגיש שבאמת יש איזה משהו יותר מלחיץ בתקופה האחרונה, או שבסדר, קורה פה ושם אירוע, צריך לגנות, צריך לנסות להגיב, אבל אין משהו מסעיר במיוחד?
אין משהו, שמע, זה לא, אנטישמיות באירופה זה לא דבר חדש. הייתי לפני כמה שנים בטקס לאירוע שריפת יהודי יורק ב-1190. אנטישמיות באירופה זה לא דבר חדש, היא כל פעם מתגלגל בפרסים חדשים.
רגע, תסביר לנו מה זה אירוע שריפת יהודי יורק, מה עושים שם?
יש אירוע שמנוהל באנגליה, שמציינים את השריפה ששרפו את יהודי יורק בשנת 1190.
זאת אומרת, כאיזשהו אקט חיובי, לא כאיזה משהו שבוא
נקל חטא. כאקט חיובי של בוא נקל חטא, אני אומר... שאני רק אומר, האנטישמיות באירופה לא התחילה אתמול. כמי שגם גר בגרמניה, אני יכול להגיד שהיא גם התחילה עוד לפני שהגרמנים עם מחשום המסומה שהם עשו. אנחנו מכירים את האנטישמיות, זה לא איזה משהו חדש, אין איזה גל חדש של אלימות. אני יכול להגיד על עצמי, אני גר בגרמניה וברלין, אני מסתובב כי ב-95% מהזמן בלי כובע על הראש, ואני מסתובב המון בכל רחבי גרמניה, ואני מרגיש בסדר עם עצמי, אני מרגיש בטוח, אני לא...
אבל בלי הסממנים, בלי סממנים יהודים.
אני מסתובב עם כיפה.
זאת אומרת, עם כיפה בלי כובע, אתה מתכוון.
כן,
לא נתקלת באנשים שאומרים לך תוריד, או מה זה הדבר הזה.
אני כבר 6 שנים גר בגרמניה, הקריאות היחידות היו לעברי בעיקר שבת שלום.
יפה.
אני חייב להגיד שאו אנשים שמאוד התרגשו לגלות שיש יהודים. היה פעם אחת דווקא בצ'כיה, בפראג, שעמדנו קבוצה של אנשים עם חזות דתית במיוחד, ואוטו בצ'כיה צעק לבן ויגייל. ענינו לא בחזרה ויגייל, אבל לא משנה. אבל אני בתור אחד שגר פה 6 שנים ונוסע המון. שוב פעם, בחלק אני יכול להגיד בגרמניה יש לך תחושת ביטחון מלאה. יש מקומות בצרפת שאני ילך עם כובע על הכיפה. בבריסל, אנחנו עכשיו באנטוורפן, זה יותר בטוח, בבריסל אני גם אלך עם כובע. אבל אני לא חושב שיש איזשהו שינוי ברמת האנטישמיות. הבעיה הגדולה של הארגונים היהודיים, מבחינה פוליטית, אנחנו בעצם תקועים בין הפטיש לסדרן. בין מפלגות הימין הקיצוני שמוקיעות את היהודים יחד עם האסלאם, לבין השמאל הקיצוני שבעצם מוקיע את, משתמש בתירוץ של מוקיע את מדינת ישראל, כאשר אנחנו מכיר במושגים פסיכולוגיים, שכשאתה שונא מישהו, אתה שונא גם את מי שאוהד אותו ותומך בו. הקבוצה שתמיד מסומנת כמי שתומכת ואוהדת את מדינת ישראל, זה כמובן היהודים, ולכן גופי השמאל הקיצוני תוקפים לכאורה רק את ישראל, אבל בפועל את כל היהודים בתור תומכים של מדינת ישראל.
מה לגבי חקיקה בפרלמנטים האירופיים בנושא השחיטה, בנושא ברית מילה? גם אם הדברים האלה לא מגיעים בסופו של דבר לחקיקה סופית, יש איזושהי תנועה לכיוון חקיקה כזאת, להעלות בנאומים, בהצעות שאולי נופלות?
יש כל הזמן, בעיקר מגיע, איזשהו פעם התירוצים הם תמיד בגלל סיבות הומניטריות, איזשהו פעם לא מדובר על גל חדש, אפשר להסתכל, יש עד היום בספר החוקים של נורווגיה, עוד משנת 1920 או 1930, אני לא זוכר בדיוק איזה שנה, בספר החוקים של נורווגיה, עד היום כתוב שאסורה שחיטה כשרה, כאשר מטרות החוק, בדרך כלל כותבים בספר חוקים את מטרות החוק, מטרת החוק שאסור שחיטה כשרה בנורווגיה, על מנת לעודד יהודים לעזוב את המדינה, לפני 110-120 שנה.
והדבר הזה עוד קיים בספר החוקים, לא נמחק.
לא, לא, זה מדינות פה לא משתנים חוקים כל כך מהר, זה לוקח הרבה זמן, הרבה דברים. עכשיו, אני אומר שבאמת אין שם הרבה דרישה, אני לא חושב שאף אחד באמת היה נתן את דעתו להתעסק עם החוק, אבל מעלים כל הזמן שוב פעם מסיבות, מה שנקרא מסיבות הומניטריות, את התחומים של שחיטה ושל מילה, כאשר לכולם ברור שהפחד האירופאי הוא א' הרבה יותר מהאסלאם שעולה פה, אבל כמובן שיש תנועות שמנטלות את זה כנגד כל המיעוטים שנמצאים פה, כולל היהודים.
אני רוצה לשאול אותך לגבי יהודים שנבחרים בפרלמנטים האירופיים לתפקידים שונים, קודם כל ברמה הטכנית, זה מסייע או אולי להפר? זאת אומרת, הם מסייעים לצד היהודי, או שאולי הם מנסים להתנער ולהתבדל, להראות שהם כמו כל אדם אחר? ואולי אפילו עצם העלייה שלהם מעוררת גל של התנגדות, ואולי חשש מהשתלטות יהודים על המדינה.
אני רק יכול להגיד בנקודה קטנה בנושא הזה, שככל שנדבר על ההשפעה החיובית שלהם לטובת היהודים פחות, ככה הם יצליחו לפעול יותר. האנשים האלה תמיד נותן בזכוכית מגדלת מעצם מיותם יהודים. וככל ככל שמסמים אותם כל הזמן בתור מודל יהודי, אז ככה הם גם מפחדים להזיז את הדברים, ובעצם לנסות לשנות את הדברים בתור פוזיטיב יהודי. ככל שאנחנו נשים עליהם פחות את הפוקוס, במיוחד התקשורתי, הם יצליחו באמת לעשות דברים בצורה יותר חיובית בשביל העם היהודי.
אז מומלץ להנמיך פרופיל בעניין הזה.
כי תמיד מסמנים אותם בתור אנשים שבאמת, זה משהו בזאת האג'נדה שאיתה הוא הגיע, וכל מחכים לתקוף אותו על הדברים האלה. כן.
אליעזר נוי, שליח תורה מציון בגרמניה, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
תודה רבה לכם, כל טוב.
כל טוב, שלום. עמותת יד ביד בהנהגתו של הרב יעקב גלויברמן פותחת במבצע רחב לסיוע למשפחות ערביות נזקקות במהלך חודש הרמדאן. שלום לרב גלויברמן.
שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
המבצע הזה עומד להתחיל מחר, אתם עומדים לחלק למעלה מ-500 אריזות מזון.
אנחנו מחלקים בכל מעגל השנה לכל המשפחות הנזקקות, כל המגזרים ברוך השם, ועכשיו אצלהם חודש רמדאן, וזה מביא גם כן לעזור להם. מבחינת הלכה האלה שמתלוננים לפעמים, אז רק לסבר להם את האוזן,
כן.
שבפני דרכי שלום יש עניין לתת גם להם. הם גרים איתנו בלוד, ברמלה, ושם הם ליחסים מאוד מאוד טובים, ברוך השם. וזה מתי דרכי שלום, אנחנו נותנים ועוזרים להם גם כן לאותו המגזר, שהם נהיה נזקקים. אנחנו גם בכלל כל השנה עוזרים בילקוטים ובסלי מזון לכל המגזרים. ובשמחות חורף, ברוך השם, משתדלים לתת ולהעניק לכל אחד ואחד, ולא הבדל בין צבע לגזע.
אבל ציינת שיש ביקורת ויש ענייני הלכה, אז אני מתאר לעצמי שאנשים אומרים לך, תשמע, אני איך הקודמים וכאלה דברים, נכון?
אני איך הקודמים וכולם, מי שעד היום מגיע אלינו, אנחנו לא מחזירים אנשים ריקם, כולם בצורה מאוד מסודרת, דרך רשיות הרשיות הרווחה, זה לא משהו חדש. כבר 20 משנות 2000 אנחנו בשטח ועוזרים לכולם, ברוך השם, משתדלים לתת באהבה שלמה לכל אחד. אנחנו בדרך של אהרון הכהן. אהרון היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות. ואין שם סיווג למי למה. אוהב את הבריות ובסוף הוא מקרבן לתורה. מי שמכיר אותי עד היום, אני ממשיך לקרב בכל מיני דרכים, כמו שרבי מלובביץ' כתבה לי את הדרך. בדרך הזו אנחנו ממשיכים באהבה, בחיין ובחסד לכולם.
יש איזושהי תגובה שאתה שומע באמת, זאת אומרת, הנושא הזה של...
אני לא מחכה לתגובות, מי שמכיר אותי, אני לא ממתין לתגובות, אני לא שייך לפוליטיקה.
לא, תגובות מהציבור הערבי.
דווקא הם מאוד מכבדים ומאוד מאוד מעריכים אותי בכלל, לא מהיום, כי אנחנו מאוד... וזה באמת גורם לרבה ליחסי סבלנות וסבלנות, הם הרי גרים איתנו בתוך ארץ ישראל הקדושה. הם גרים איתנו, אז הם גרים בלוד וברמלה, ואנחנו משתדלים גם לעזור להם, גם, רק לנזקקים.
יפה. הרב יעקב גלויברמן, יד ביד, אחר ממחר, מאות, מאות...
לא, אנחנו משתדלים לתת לכולם, וברוך השם, היה קמחא דפסחא, אנחנו בקמחא דפסחא חילקנו למעלה מ-12,000 ליהודים. כך אנחנו נוהגים, זה היה בקמחא דפסחא, ועכשיו יום יום מחלקים סלי מזון למשפחות, ונוקים הכל באהבה, איך ציינתי, עולם חסד ייבנה בעזרת השם.
יפה. הרב גלויברמן, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
ואנחנו כבר מערכים, כן, כבר באוניות נמצאות כבר הילקוטים שאנחנו הזמנו מסין, וזה בדרך לארץ, וכמנהגינו עוזרים לכולם באהבה, בחיינו ובחסד.
כמה ילקוטים רגע לקראת שנה הבאה?
אנחנו מחלקים 15,000 ילקוטים בארץ.
וואה.
זה לבוא לראות ולא להגיד רק 15,000, לפעמים אפילו יותר, תלוי לפי התרומות שנקבל מאנשים, אבל כרגע אנחנו עומדים על 15,000 ילקוטים, שכבר בדרך לארץ יחד עם אחרי כתיבה, בכל המקומות. הכל באהבה בחיינו ובחסד כמו שציין.
לכל המקומות, לכל המגזרים, הרב יעקב גלויברמן, תודה רבה לך הדברים.
תודה רבה ובשורות טובות, ושנמשיך, איך אומרים, לאהוב אחד את השני יותר ויותר, כי ראינו מה קרה, אנחנו בדיוק בימי ספירת העומר. לתת יותר כבוד וברכה אחד לשני.
כל טוב, תודה רבה, שלום.
יום טוב, בשורות טובות, ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת עודד פורר, לאליעזר נוי, לעורך הדין אורן מעוז, למתי אליהו, לרב יוסף שלוש, למאיר בולקה, לרב יעקב גלויברמן, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.